טוב, אז אנחנו במשלי פרק א' פסוק כ"ב. עד מתי פתאים תאהבו פתי? הפתי זה אדם שאוהב להאמין. וזו הטענה שהחוכמה אומרת. אנחנו באמצע נאום של החוכמה, של התורה. אמרנו, חכמות בחוץ תורונה, בחוצותיה, במקומות איפה שמוכרים תורה, בישיבות, ברחובות, במקומות שמרחיבים אותה, ייתן קולה, בראש אומיות. אמרנו, החוכמה, מה היא אומרת? אז דבר ראשון, היא פונה לפתי, לאחד שלא רוצה חוכמה. רוצה לקבל כל דבר בלי לבחון. עד מתי פתאים, תאהבו פתי. אתם אוהבים להתפתות. זאת אומרת, נוח לך להאמין. וליצים, לצון לך מדולם. החוכמה גם שואלת מהליצים, למה אתם כל הזמן רוצים את הלצון? וכסילים ישנו דעת. זאת אומרת, יש לך מציאות שאנשים אוהבים להיות תקועים במקום שהם. האחד שאין לו את ההבחנה, האחד שאין לו את הרצינות, והאחד שאין לו את הדעת. זה שלושה רמות של לימוד. הבחנה, רצינות, דעת. והטענה של החוכמה, כפי שהדגשנו פעם שעברה, זה איפה הרצון של האדם. זאת אומרת, אנחנו לא מדברים לאדם שאין לו יכולת, אנחנו מדברים לאדם שאין לו רצון. וזה השורש של הלמידה, האם האדם רוצה ללמוד ולגדול. וזה מה שהחוכמה באה אליהם ושואלת אותה. עד מתי אתם תרצו להיות כאלה? זה המפתח, כן? תשובו לתוך אחתי. הנה אביע לכם רוחי. אני אביע, אני אדבר לכם. ופה אנחנו רואים שאביע, לשון ארמית, זה מופיע בתנ"ך, הרבה לשונות. מה? אתה אומר שגם בעברית יש לך נובע, כן. אביע לכם רוחי, הודיע דבריי אתכם. אם אתם רק תבואו, אני אייצג בפניכם. תשובו לתוך אחתי. מה זאת אומרת תשובו? אז האדם תמיד, אני באמצע לעשות את זה. כל החיים אני באמצע. אם אתה תחכה לזמן שאתה תהיה פנוי ומרוכז בלימוד תורה, זה אף פעם לא יבוא. תמיד יש דברים אחרים שימשכו אותך. וזה למה שהחוכמה אומרת להם, תשובו. אתה תמיד תצטרך להפנות כיוון. זה לא יבוא טבעי, אתה צריך לשוב, אתה צריך להתפנות לכיוון של התורה, לתוך אחתי. תשובו לתוך אחתי לשמוע את התוכחת של התורה. אבל הם לא מעוניינים. אני רוצה להביע לכם רוחי, להודיע דבריי אתכם, ואתם לא מעוניינים. אומרת החוכמה, ושים לב שהחוכמה בלשון נקבה, כן? תרונה, תיתן, תקרא, יען קראתי ואתם מענו, מאחר ואני פניתי אליכם, קראתי ואתם מענתם, נטיתי ידי, כאילו סימנתי לכם עם היד, ואין מקשיב, אתם לא מוכנים, וזה פה המפתח, שלאדם יש הרבה פניות והזדמנויות, שבעצם המציאות או החוכמה הוא ניצל, ולאדם יש נקודות בחיים שהוא בוחר. זאת אומרת, נוח לנו להאמין, נולדתי ככה, גדלתי ככה, ויש תינוקות שנשבו. אבל רוב הציבור, יש נקודות שמישהו הזמין אותו. בוא, תלמד, תבין, תשמע, תקשיב. ראה ספר, ובן אדם ממען. כל אחד יש לו את השלבים שהוא בעצם בוחר להעלים מעין, לא רוצה, ותמעין. בן אדם ממען. נתיתי ידי, כאילו החוכמה מסמנת לו, ואין מקשיב. ותפרעו. כל הצעתי ותוכחתי, לא, אביתם, אתם ביטלתם. הצעתי פה, הכוונה היא החוכמה שלי, הדרך שלי, ואתם לא רציתם בכלל לשמוע את ההוכחות שיש לי. ותוכחתי, אנחנו יכולים להבין את זה מלשון תוכחה, אבל גם במילה תוכחה, רש"י לומד שהמילה תוכחה נובעת מהלשון הוכחה. למה זה נקרא תוכחה? כי אתה מוכיח לו משהו שבעצם מנוגד לרצונו. זאת אומרת, מה זה תוכחת? אתה בא ואתה אומר לבן אדם, אתה לא בסדר. אז, אבל ביסוד תוכחה מופיע, יש מחלוקת. האם זה מלשון הוכחה או מלשון ויכוח? כי הרי אתה... בסדר. ממילא, אומרת החוכמה, אם אני ניסיתי ואתם לא הסכמתם, אז התוצאה של זה זה שבסוף הם יפלו, ואומרת החוכמה, גם אני בעידכם אשחק. כשיהיה לכם צער, כשיהיה לכם רע, אז אני לא אראה אכפתיות. אתם ידעתם לצחוק ולא להראות אכפתיות כשאני הצעתי לכם את החוכמה, גם אני לא אראה אכפתיות אצחק כשלכם, אז אתם תהיו בבעיות. אלעג בבוא פחתכם, בבוא כשואה פחתכם, שואה זה חושך, כן? שפתאום החושך, הפחד מגיע כמו החושך, כמו שהחושך זה דבר עקבי בעולם, ככה הפחד זה דבר עקבי בעולם. האדם שיש לו חוכמה יכול להתמודד עם הפחד. האדם שיש לו תורה יכול להתמודד כמאמין עם האתגרים של החיים. האדם שאין לו את החוכמה, אז כשנהיה חושך הוא כבר לא יודע מה לעשות עם עצמו. כשיש לו פחד, הוא לא יודע להתמודד עם הפחד. ועידכם, הצער, השבר שלכם, כסופה יעתה, פתאום זה מגיע, וזה כמו סופה, כן? סופה זה מילה בעברית גם כן? מה, כן? יעתה זה הרמית, כן? יבוא. העד, השבר שלכם, יבוא כסופה, בבוא עליכם צרה וצוקה. עכשיו שוב, זה לא שהחכם לא בא עליו צרה וצוקה, אבל לחכם יש את הכלים להתמודד איתם. והאדם שכל הזמן לא היה מעוניין לקנות את הכלים, אז הוא לא מסוגל להתמודד איתם. אז כשהם בצרה יקראו נני, אז הם פתאום קוראים, הם אומרים, רגע, תסביר לי מה אני אמור לעשות, ולא העני. אבל אז כבר החוכמה לא יכולה לעזור להם. ישחררו נני, אז הם מחפשים אותי. לשחרר זה לחפש, שחר זה מלשון לבקר, כן, כמו בוקר, שחר זה היכולת לבקר. כשבאדם משחרר אז הוא מבקר, הוא מחפש, ולא ימצאו נני. ואז כשבאדם מחפש את החוכמה הוא לא מוצא אותה. בן אדם שלא תורגל בחוכמה, לא למד תורה, אז אם הוא פתאום צריך את הפתרון, זה לא בא פתאום, זה מבנה, בנית יש לך, לא בנית אין לך. תחת, למה הם לא מוצאים את זה? הסיבה לזה היא בעבור שכיסנאו דעת, כי הם שנו את הדעת, ועירת השם לא בחרו. ופה על פניו הדברים קשים להבין. זאת אומרת, אנחנו רואים ונראה לאורך כל הדרך ששלמה המלך מקשר בין עירת השם ודעת. ולכאורה על פניו הדברים לא קשורים. אבל התשובה היא שיש שני סוגי חוכמה. יש חוכמה שבן אדם לומד בצורה הגיונית נטו. אני בונה נדבך עד בנדבך. למדתי 1 ועוד 1 זה 2, אני יכול ללמוד 2 ועוד 2 זה עד 4, וזה לא קשור אם אני אראה שמיים או לא. זה סוג חוכמה אחת. אבל יש חוכמה אחרת, וזה חלק מהחוכמת התורה, ובאמת חוכמה שבן אדם יכול לקנות בלי מידות, היא חוכמה כמו 1 ועוד 1 זה 2. אבל יש חוכמה בתורה שכן קשורה לעולם המידות, שקשורה, והאדם עד שאין לו נפש הצלה, עד שאין לו מידות טהורות, אז הוא לא יצטרך לקנות את החוכמה הזאת. להבין, תקרא לזה את הראש של התורה, כמה שהאדם נהיה יותר אציל בנפשו, כמה שהוא יותר מתחבר עם כל מבחינת המידות, כך הוא יותר יכול לקנות את החוכמה הזו של התורה. וזה למה שאנחנו נראה הרבה קשר לאורך כל משלי בין הדעת ועירת השם. כי עירת השם זה המפתח, זה ההתחלה לדעת ההיא. זאת אומרת, יכול להיות לך... יפה, אבל איזה חוכמה? אני אומר, זה לא הראשית של המתמטיקה, אתה יכול להיות מתמטיקאי ופיזיסיסט, כל דבר אחר. אבל בחוכמת התורה, באצילות המידות, בדעת אלוקים, זה צריך עירת השם, זה המפתח. האנשים האלה לא אהבו, הם לא רצו לעשותי, נעצו כל תוכחי, והם כיללו את כל התוכחת, כל מה שהיה לי קודם, וממילא ויוכלו מפרי דרכם התמיד. וזה ככה רב סדיגון מסכם את כל ספר משלי, שספר משלי מנסה לחנך את האדם להבין איך להסתכל לטווח החוק. כשאדם חושב לטווח החוק, אז ההתנהגות שלו היא בצורה מסוימת. אז הספר אומר לנו, הדבר הכי פשוט, בן אדם שלא ניגש לחוכמה, בסוף אוכל את הפירות שהוא בישל, ויאכלו מפרי דרכם, וממועצותיהם, מהמחשבות שלהם, יסבר. מועצותיהן, מועצות זה מלשון עצות, וממועצותיהם זה מלשון עצתם, המחשבות שלהם, העצות שלהם. כי משובת תתאים תהרגים. עכשיו המילה משובת יש לה כמה הסברים. הסבר אחד זה מלשון שובבות. השובבות של הפתי זה מה שהורג אותו, שהוא כל הזמן חוזר לאותו התנהגות המקולקלת, זה מה שהורג אותו. פשט שני זה שמשובה זה מלשון בשובה ונחת תיוושעון, שהרוגע של הפתי זה מה שהורג אותו. זאת אומרת, אם היו לו קצת יותר טקלים בחיים, אז הוא היה מבין, אני צריך להתחכם. הבעיה היא, זה, אני אומר את זה לכל החבר'ה, דוגמה פשוטה בעולם הפשוט שלנו. יש לך הרבה אנשים שמתחילים את החיים, מתחתנים, יש להם הכנסה טובה, חיים טוב, סוחרים, קונים רכב, הכל יופי. יש שני ילדים, פתאום המשכורת לא עולה בקצב שהוא יכול לעמוד בחיים, יש לו חובות על רכב, חובות על הבית, הבית צפוף, הוא לא יכול לעבור לדירה יותר גדולה, הוא תקוע. הוא לא חשב מראש. בהתחלה, ההוצאות קטנות, זה לקח על עצמו. לקח רכב, לקח דירה, לקח... עכשיו, פתאום, יש לו יותר הוצאות, יש לו... ההכנסות לא גדלו, ואין לו את הכלים לגדל את ההכנסות. אני, הרבה עולים חדשים, מיד רוצים להיכנס למצוא עבודה. הם מוצאים משרה עם העברית הולגת שלהם, והם נועלים את עצמם למצב שהם כבר לא יוכלו למצוא משרה אחרת. ואז כשפתאום ההכנסה הזו לא מספקת, הם תקועים, ואז הם נשברים, והרבה מהם יורדים. מי שיש לו גב כלכלי, הורים, או מישהו שיכול לעזור לו, אז הוא אז לוקח את הזמן ולומד, וקצת נכנס לחובות, ואז יכול לצאת מזה, כי הוא לפחות קידם את עצמו. אבל הרבה אנשים משובת פתאים. אם רק היה להם קשיים בהתחלה, הם היו קולטים שהם צריכים. ואותו דבר בכל תפקיד. הרבה פעמים האדם מוצא משרה שמאוד נוח לו להישאר בתוכה, והוא לא חושב לעצמו, רגע, יבוא יום שיפטרו אותי מפה. יבוא יום שאני אצטרך להתקדם מפה. והמשובה הזו, הרבה פעמים זה משורג את האדם. הפתי, בסדר, זה בסדר. מה זה בסדר? אתה ערוך להתמודד עם העתיד? המשובה הזו, דווקא השלווה הזו, זה מה שהורג אותו. שאז כשיש משבר, אין לו את הכלים להתמודד. ואילו היו לו הרבה משברונים בדרך, אז הוא כבר היה לומד את הלקח אולי. אז זה הפשט השני, של משובת השלווה של הפתי, זה מה שהורג אותו. ושלוות כסילים תאבדם. ואז זה מאוד תואם להמשך של הפסוך. כשבן אדם שלב, אז הוא אומר, נו, הכל מצליח, וזה מה שהורס אותו בסוף. ושומע לי, ישכון בטח, שלמה המלך אומר, אבל מי שכן מקבל את דרכה של החוכמה, הוא באמת יוכל לשכון בטח, לא שיהיו, לא יהיו לו בעיות, אבל יהיו לו את הכלים להתמודד איתם, ושענן וממילא הוא יוכל להיות שלב גם כן מפחד רעה, כי הוא יודע שהעולם מלא הרפתקאות, אבל יש לו את הכלים, כמה שהוא יכול להתמודד איתם. עכשיו זה הכל בפשט. בעומק הדברים הוא מדבר פה על התורה, אנשים שנמנעים ללמוד תורה ויוכלו מפרי דרכם, הסבל שלהם בעולם הזה זה רק הפירות, הקרן עוד שמורה להם בגיהנום. בן אדם שלא חיים נכונים, אז בסוף הוא ישלם על זה. ומשובת בתאים וההרס שלהם זה זה שהיה להם שלווה, כי הצרות בסוף מעוררות את האדם לחזור בתשובה, ולפעמים האדם אין לו צרות, אז כל החיים הם נוחים, ואז הוא זורם עם החיים. ושומע לי ישכון בטח, אבל מי שכן שומע בעצת החוכמה היא התורה, אז הוא גם בעולם הזה שוכן בטח, וגם שענן לעולם הבא מפחד רעה, ורעה בלשון התנך זה קוד לגיהנום, וגם רשע ליום רעה. מפה חזר למנדים גם
שענן. באיגרת
הרמב"ן. מה?
באיגרת הרמב"ן זה
מוכר. יפה. בני, אם תיק... Thank you. בני. עכשיו, כשיש לך את הסימון הזה של הטיפחה שלפני המילה, אז אתה צריך לעשות כזה פסיק אחריו. כאילו היה כמה. איך אומרים כמה בעברית? כמה? פסיק. אז כשהטיפחה באיוב משלי טילים, טעמי אמת, כשהטיפחה, מה?
לא נזה בלשון פסיכה. קריאה פסיכה. פנייה? פנייה זה פסיק.
מה?
פנייה זה פסיק.
אוקיי, אז כשיש לך את הטיפחה הזה שהוא לפני המילה, אז זה אומר שאתה צריך לעצור טיפה אחרי המילה. בני, פסיק, אם תיקח אמרי ומצוותי תצבון איתך. אם תיקח את מה שאני מלמד אותך ותשמור איתך את מצוותי, אז אתה תהיה בני. אז שלמה אומר למאזין, אם אתה תקבל את מה שאני מלמד אותך, אז אני יכול להחשיב אותך הבן שלי. עכשיו, אם הוא מדבר לבן שלו, אז זה מוזר. אז אנחנו יודעים שהמילה בן יש לה כמה פירושים. אם אתה הולך לפי מה שאני מלמד אותך, אז אתה באמת, זה בנו של, זה הגיוני. אם זה החוכמה שמדברת, זה מובן. אם זה הקדוש ברוך הוא מדבר, זה מובן. אם זה שלמה שמדבר, תלוי למי הוא מדבר. מה ומה הם אמריי ומצוותיי שאני אומר לך? להקשיב לחוכמה אוזניך. תעסוק בתורה. תתה ליבך לתבונה. יש שני שלבים. קודם כל האדם צריך להזין, להקשיב עם האוזן. שנית, האדם צריך לעורר את הלב, לעצות את ליבו לתבונה. זאת אומרת, יש אדם שמקשיב באוזן, אבל כל הזמן, מי אמר, הוא יכול, אתה יכול לשמוע את הכל ולא לקבל כלום. אז בן אדם צריך גם להקשיב, וגם לעצות את הלב. שניהם חשובים. כי אם לבינה תקרא, אם אתה קורא, זאת אומרת, אתה מנסה להתקרב לבינה, לתבונה תיתן קולך, זה אותו רעיון עם מילים שונות, אם תבקשן אחר כסף וחמתמונים תחתסנה, אז תבין יראת השם ודעת אלוקים תמצא. שוב, אותו שילוב. אבל האדם צריך פה שוב, אנחנו נשים לב ששלמה המלך עוסק בשורש הדברים.
זה שאלה זה שערים הביא את זה בהקדמה שאנשים משליחים את המוסר, אז הוא אומר שזה לא דבר פשוט, אם זה מקשן לך כסף וחמתמין תחפש, כן.
אבל פה שוב אנחנו רואים את הדגש על הגישה, כי בעצם המפתח לכל חינוך זה הרצון. איפה הרצון של האדם? זאת אומרת, אם אתה מעריך את זה ואתה יגע, אין לאף אדם בעיה לקום מוקדם בבוקר, ללכת לישון מאוחר בערב, לעבוד קשה לצורך כסף. הוא אומר, אתה צריך לרצות את התורה כמו שאתה רוצה את הכסף. נראה לי שאתה צריך ללכת, אני מבחינתי, אז אני יכול להמשיך, אני מחכה עד שהוא יבוא. עכשיו תראה, אנחנו לומדים את הכל בפשט. בעצם יש פה עוד עומק שאנחנו לא, אין לנו את הזמן להיכנס לה, כי כל מילה פה בעצם אנחנו מתרגמים אותו דבר. חוכמה, בינה, עיצה, צבונה, אנחנו עושים מהכל אותו דבר. זה הפשט, זה המהלך של רשי, זה בפשט. כן, אבל בכל זה אנחנו בעצם צריכים להתעמק ולהבין את חילוקי הלשונות. איזה לשון הוא אומר ביחס לחוכמה, לדעת, ליראת השם, לדעת השם, לתוכחת, למוסר. כל אחד בעצם זה מושג אחר. אבל אנחנו לומדים את הפשט. בפשט זה הכל דרכה של תורה. כי אדוני ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה. עכשיו, יש כמה דרכים להבין את הפסוק הזה. הבנה אחת זה שהוא מסביר למה אני מעודד אותך לחפש אחרי החוכמה הזו, כי זה דבר יקר, השם נתן לך. כי השם ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה. פשט שני זה המשך של הפסוק הקודם. איך תבין יראת השם ודעת אלוקים תמצא? איך? מה, אם אני מתחיל מלמטה כלפי מעלה אני לא אגיע לזה. זאת אומרת, יש שני דרכים לקנות חוכמה. יש inductive reasoning, deductive reasoning, אתה מכיר? אינדוסיה אולי קוראים זה בעברית. יש, אני רוצה לפנח מה זה, אני רוצה לפנח איך אני בונה מגדל של לגו שהגיע עד פה. אז אני מתחיל, אני לוקח שני לגו, שם על עוד שני לגו, שם על עוד שניים, על עוד שניים, לא הלך לי. עכשיו אני אתחיל, אני אפרוס על שלוש, אבנה, לא הלך. יש מציאות שאני בונה ממטה כלפי מעלה. אני לא יודע איך לעשות את זה, אין לי הוראות, אני אנסה, ומתוך זה אני אלמד. אז ככה כל המדע עובדת. זה צורה אחת לקנות חוכמה. יש צורה אחרת לקנות חוכמה. שמישהו בא ואומר לך, בוא אני אסביר לך איך בונים. אתה עושה כך וכך וכך, ומתוך זה אתה מגיע לזה. עכשיו, אתה מדבר איתי על דעת אלוקים. איך אני אמצא דעת אלוקים? תסביר לי בדיוק. אתה יכול ללמד אותי? אני מתוך כל הניסיונות שלי בעולם, אני אגיע לזה? לא סביר. תשובה, כי השם ייתן חוכמה. הקדוש ברוך הוא נתן לך
פרט. אתה יכול להגיע תוך כדי ניסיון.
אתה יכול להגיע תוך כדי ניסיון. כל העולם חוץ מעם ישראל חושב שהוא הגיע ולא מצליח. וכל הזמן מודה שהוא לא מצליח. תסתכל סביבך. אפילו הדתות כבר נהפכו על ראשם. זאת אומרת, הדתות, אם אתה חוקר אותם, מה שמאמינים היום זה לא מה שהם האמינו לפני 200 שנה. הם קוראים לעצמם אותם נוצרים, אבל זה בכלל לא אותו דת. מה שנוצרי היום מאמין, לפני 500 שנה היו הורגים אותו אם הוא היה אומר שהוא מאמין את זה. הכנסייה הייתה צולבת אותו.
הפרוטסטנטים.
הקתולים, לפני 700 שנה.
למה הקתולים
אותו דבר? לא. הם לא. תשאל אותם מה הם מאמינים, הם לא אותו דבר.
למה?
ההצרה, ההגדרה שלהם באלוקות של ה-30 שנים האחרונות, היא משהו שלפני 600 שנה היו רוצחים אדם שאומר את זה. אני לא רוצה להיכנס להגדרות שלהם. אבל אני אומר, כן, מה זה משנה מה הם אומרים? אבל אני... יבוא יום. אומר לנו... לא, אני רק אומר, הרעיון שאני אומר לך עכשיו זה דרשות הר"ן. זאת אומרת, אני בעצם מתמצת דרשות הר"ן. לא ביחס לנצרות, אבל ביחס לחוכמה. דרשות הר"ן מדבר על המדע ועל צורת הלמידה ועל הצורך, כשזה מגיע להבין דרכי השם, שצריך שהקדוש ברוך הוא יסביר לי. לולי השם אני יכול להגיע לכל מקום, כמו שאבן עזרא כותב. תסביר לי איזה היגיון יש לאסור עריות. כל העולם היום אומר, זה לא אנושי. מה לא אנושי בזה? תסביר לי, מה? אתה לא יכול הגיונית להסביר...
זה הנטייה של הגוף.
אתה לא יכול להסביר הגיונית מה רע באב ששוכב עם ביתו. אתה לא יכול. אין בזה היגיון. זה כבר כל כך חלק מהרגש שלנו, כי התורה... זה התורה.
למה התורה? גם אנשים מחוץ לה, גם גויים.
זה כי הם הושפעו בתורה. זה השפעה של התורה. כי השם ייתן חוכמה. מפיו דעת ותבונה. זאת אומרת, אני באתי ואמרתי לך שאם אתה רוצה, אתה תוכל להשיג את זה. אל תחשוב שכל ההישג הוא ממטה כלפי מעלה, הוא בניין של ניסוי, אלא לא. חלק מזה זה ממעלה כלפי מטה, כי השם ייתן. ופה יש עוד עומק. שהשם ייתן, לא כתוב השם נתן. זה העיקרון שהגמרא כל הזמן מלמדת אותנו. ממשיך לתת. זה העיקרון של פרקי אבות והגמרא בברכות, שאדם שיושב ועוסק בתורה שכינה איתו. זאת אומרת, עדיין יש את היתן. ברוך אתה השם נותן התורה. הקדוש ברוך הוא לא סיים את נתינת התורה. הלאה. יצפון לישרים תושייה מגן להולכי תום. הקדוש ברוך הוא שמר, יצפון, הוא מצניע את התורה, את התושייה, את הישועה שיש בתורה. וזה אחד מהדברים היפים שהנביא פה מלמד אותנו במשלי, שהתורה גם נקראת תושייה. זו הגדרה שאחר כך חז"ל השליחו למקומות אחרים. זה אחד מהשמות של התורה, תושייה, שאת השם הזה, את היתרון של התורה שמלמד אותם, שנותנת לאדם ישועה והתמודדות מעולם הזה, זה צפון לישרים. בן אדם מסתכל על התורה על פניו, הוא לא רואה. הוא רואה אורח חיים של אדם דתי, הוא אומר, וואי. באנגלית אומרים, they're doing something right. כאילו, משהו פה, נכון. אתה מסתכל, אתה רואה, אבל לך תתחיל להסתכל על התורה, עכשיו אתה תסתכל לפרטים, לא מבין. מה יהיה היום לזה? יצפון. זה לא, על פניו זה לא נראה. הקדוש ברוך הוא מסתיר את התושייה שבתורה. מגן להולך איתו. בתורה יש הגנה למי שהולך בתמימות עם התורה, וזה הכל חוזר לקשר עם הקדוש ברוך הוא. כי יש שני שלבים, יש שלב שבן אדם מקשה והוא חייב להקשות, תסביר לי למה זה אמת, לא מקבל, מה עם זה ומה עם זה ומה עם זה. אחר כך כשבן אדם יישב אצלו שזה אמת, תשאל אותו, אבל אתה מבין למה אתה לא אוכל בשר וחלב? לא. למה אתה לא לובש שטנס? לא יודע. יש שלב שבן אדם צריך להיות הולך תום עם התורה, הוא לא יכול להיות, יש שלב שתקשה, אבל אחרי שהתיישב אצלך היסודות, אז תהיה הולכי תום. אדם שהוא לא הולכי תום, אז הוא לא מקבל את המגן של התורה. למה הוא לא מקבל את המגן של התורה? משל, למה הדבר דומה? לאדם שהולך לרופא, וכל פעם הוא שואל את הרופא, למה נתת לי את התרופה הזו? למה נתת לי את התרופה הזו? באיזשהו שלב הוא מגיע לשלב שהרופא אומר לו, שמע, הלכתי לבית ספר לרפואה 30 שנה, בגלל זה אני רופא, ואני אומר לך מה לעשות, אתה לא תבין עכשיו למה, אבל אני אומר לך, תעמוד על הראש פעמיים ביום, תם שיוריד לך לחץ דם, אבל אני לא מבין. נכון, פה הגענו למצב שאם אתה הולך תום, אתה תרוויח ממנו, אתה לא הולך תום, אתה לא תוכל להרוויח ממנו. וזה אחד מהשלבים בגדילה עם התורה. זה מה שהוא אומר, אדם צריך להיות מצד אחד ישר וזוכה תושע, אבל הוא גם צריך להיות הולך תום. שוב, לא להיות טיפש, תשאל, תקשה, תבנה את היסודות, אבל תדע שאתה צריך להגיע לשלב של הולכי תום. כן? לנצור אורחות משפט ודרך חסידיו ישמור. על ידי התורה נשמרת המשפט, דרך המשפט. פה אנחנו חוזרים ליסוד. אנשים חושבים שחברה יכולה להיות מורלית ואתית, כי אנשים מאמינים בזה, כי אנשים חושבים ככה, וזה מוכיח את עצמו שוב ושוב שזה לא עובד בכל העולם. זאת אומרת, תסתכל על סין, תסתכל על רוסיה, תסתכל על כל התיאוריות היפות האלה שהאנושות תהיה, רק מכוח האנושות היא תהיה בסדר, זה לא הולך. הדבר, הרוסים אמרו, כולם יעבדו בשביל כולם. לא הולך. הרוסים אמרו, האידיאל בלי השם, בלי יראת השם, היראת השם, מה? עד פול מסוים, ואז יש לך סימני שאלה, ויש סימני שאלה. תסתכל, תסתכל על כל אומה, תראה לי שזה הצליח. אף אומה, כל התיאוריות האלה,
אין זה אדם שלא מונע על ידי אידיאלי.
צריך להגדיר מה אתה קורא אידיאלים, אבל בסדר.
דברים שיש, אם זה כסף, אם זה לא אדם.
אז יש אדם שמה שמניע אותו זה יראת השם. עכשיו, כל דבר אחר זה לא, זה מאוד קשה שזה ישמור את ערך המשפט. זאת אומרת, למה מקום המשפט שם הרשע? כי אם לי יש כוח על אנשים אחרים, סביר להניח או שאני אנצל את הכוח או שהם ינסו לנתב את הכוח שלי. אבל לשמור את דרך המשפט באופן אמיתית, בשביל זה צריך יראת השם. עכשיו, אני יודע שגם אדם שיש לו יראת עבודה זרה, איזושהי יראה, זה גם ישמור אותו. זאת אומרת, בפן הזה, אני מסכים שיש יראה אחרת שתשמור אותו. גם יראת הבוס שלו יכולה לשמור אותו. אבל צריך את הפן של היראה. כן? אתה רוצה צדק אמיתי, אתה רוצה לשמר צדק אמיתי, אז זה התורה נותנת לך. אבל אני אומר, אבל זה, כי זה המשפט האמיתי, אבל זה לא משנה. כל משפט צריך פן של יראה. צריך להיות משהו שמשמר את האדם. הרצון הטוב בפני עצמו כמעט תמיד לא מספיק. כי היצרים של החיים הם מתמידים וחזקים מאוד. ואני יכול לספר לך סיפור קצר שאני ראיתי את זה בחיים שלי. אספר? היה בחור שבא ללמוד אצלנו, שהיה פילוסוף, המים ראיתי אצלכם. נתפלתי עם שני פילוסופים שהיו אנשים אנושיים ביותר. ואני אדם שהוא מאוד סקפטי. כל החיים שלי אני סקפטי, גם על התורה אני סקפטי. וכל ההשקפה ואמונה נבנתה שלי, נבנתה מתוך הרבה מאוד שאלות, לא קיבלתי שום דבר מההתחלה. זאת אומרת, אני התחלתי את דרכי עם הרבה סימני שאלה. אז כשאני פגשתי את שני האנשים האלה, זה מאוד תפס אותי. אחד מהם היה אדם שלמד תורה מגיל אפס, אבא שלו היה רב חשוב, והוא עבר ניסיונות קשים בחיים, אותו אדם, והוא בגיל 13 עשה סיום על כל התנ"ך וש"ס משניות, בגיל 15 כבר סיים שליש מהש"ס, גאון. ובגיל 15 התחיל להיות אפיקורס. הוא היה, אני חושב שהוא עדיין בן אדם מקסים, מאוד אנושי, מאוד הומני. ואני תמיד שאלתי את עצמי, האם בגלל שהוא התחיל בתורה, בגלל זה יש לו מידות כאלה טובות, או זה הבן אדם, הוא עובד למידות, הוא תמיד דיבר איתי על זה שבן אדם יכול להיות אדם מאוד טוב בלי התורה. והיו לו הרבה ויכוחים פילוסופיים. והוא כל הזמן היה עם סימני שאלה על הגבול. היה עושה כל מיני דברים להצבן אותי, אבל לא הדליק אור בשבת. זאת אומרת, אני מאמין שבאותו שלב הוא עדיין הניח תפילין כל בוקר. ואז הגיעה הפגישה האחרונה שלנו, שנפגשנו, והוא הופיע בלי כיפה. ואז הוא אמר לי, שמע, אני יודע שלך לא נעים להסתובבתי בלי כיפה, אז הבאתי אחד, והוא שמצא לראש. אז פה היה לי סימן של אז, מצד אחד הוא רוצה שאני אדע שמבחינתו נגמר הסיפור, מצד שני אמרתי לעצמי, תראה איזה בן אדם אנושי, זאת אומרת, עדיין אכפת לו שלי לא יהיה נעים להסתובב איתו בשכונה החרדית בלי כיפה, אז הוא הביא משהו לשים על הראש. אבל בכל הדרך שלנו יחד, ראיתי אותו פותח קלידה וזורק את העטיפה על הרצפה, ראיתי אותו עושה כל מיני דברים ששנה קודם הוא היה מרים העטיפה שעל הרצפה. הוא היה, ופתאום זה מאוד תפס אותי, רגע, איפה כל האנושות שלך? אתה כל הזמן דיברת על שבן אדם צריך להיות אכפתי ואחראי כלפי החברה וללא קשר לתורה. ואיך זה שאני בעין נוחית, לא בעין דתית, אני רואה אותך מבחינה חברתית מתרדף. זה מאוד תפס אותי, זה היה סיפור אחד. סיפור שני, אדם לגמרי הפוך, גדל לא דתי, לא ידע כלום מהתורה, והגיע אלינו איך שהוא מתקרב לתורה. והוא הגיע, אני הכרתי אותו כשהוא בדיוק התחיל לשמור שבת, והוא הביא לי כתבים ככה, פילוסופים שהוא כתב, ורעיונות שהוא כתב כאדם לא דתי, ואני ראיתי כל כך הרבה טוב שופע מהאדם הזה. אז שוב, אני באתי ואמרתי בלידי, וואו, קיים טוב מחוץ לעולם התורה. הבן אדם גדל בתורה, ואז החליט שיותר מעניין אותו להמשיך בפילוסופיה שלו, עצר את הגדילה שלו בתורה, הלך להמשיך לכתוב את הכתבים שלו. באיזושהי רמה הוא שמר שבת וכשרות, אבל הוא לא התקדם. זאת אומרת, הוא החליט שיותר מעניין אותו לפתח פילוסופיה, וכתב על התורה. התחיל לכתוב מאמרים מקסימים על הפילוסופיה של התורה ועל איך להיות אדם אנושי וטוב. תמיד התפעלתי, כי כל השיחות שלנו תמיד קרנו להיות בן אדם טוב. אז אני מקבל טלפון. מתקשרת בחורה שהיא בהיריון עם ילד ממנו. ואני לא אכנס לו עוד פרטים מגילים שהיו בסיפורו, ואמרתי, תעשי לי טובה, אל תפילו את הילד. אז היא אמרה לי, אבל הוא לא מכיר אותי טוב, הוא לא מוכן להתחתן איתי. אז אמרתי, בסדר, את לא רוצה להיות אמא, תבירי לנו את הילד, אבל אל תפילו את הילד. טוב, נראה. אמרתי, מה נראה? הוא מוכן? לא רציתי להביך אותו, לא ניגשתי אליו ישירות, שלחתי שליחים, אנשים שהוא ידע כבר יודעים מהסיפור. והוא, בעין מאוד קרה, אמר, לא מתאים לי עכשיו בחיים להיות אמא. לא מתאים לה עכשיו להיות אמא, לא מתאים לנו להתחתן. אז מה הבעיה? ואז למדתי את העיקרון הזה, שכשבן אדם מאוד ליברלי והומניטרי, אז הוא יכול לדבר על הנפש שבעץ. אבל העובר במאי אמו זה רק קבוצה של תאים. העץ יכול להיות לו נשמה, אבל העובר במימו זה קבוצה של תאים. אתה מבין? ושני המקרים האלה מאוד חידדו אצלי את ההבנה הזו של לנצור אורחות משפט. אתה רוצה לדעת מה זה להיות אדם טוב? זה... אני, החיים חידדו אצלי שזה לא הולך בלי זה. זה אז תבין יראת השם ודעת אלוקים תמצא, ומתוך זה לנצור אורחות משפט. בן אדם יכול לכתוב כל מיני משפטים וכל מיני דברים של צדק והומניות וטוב, אבל צריך את יראת השם כדי שיהיה לנצור אורחות משפט. אחרת האדם לא עומד בפיתויים של העולם. לך תאמר לאדם, תעצור את החיים, תשנה את החיים. אתה מבין מה זה מהפך לאדם רווק שיש לו כל החיים לפניו, אבל הוא... לא מנתים לו עכשיו. אז יש לו הרבה תירוצים. ופתאום כל הפילוסופיה שלו אומר, אז אני כבר לא מסוגל לקרוא אף כתב שהוא כותב. כי זה הכל, בעיניי זה הכל שקר, הכל תיאוריות יפה. ודרך חסידיו ישמור. סתם לי דרך, עד היום הוא לא יודע שאני יודע. אני עשיתי את זה בדרך, לא להביך אותו. הוא לא יקשר את זה. הוא גם לא דובר עברית. ודרך חסידיו ישמור. ודרך חסידיו ישמור. אז פה יש הרבה בחזל לפסוק הזה, אבל הפסוק על פניו לא מובן. מה זאת אומרת דרך חסידיו ישמור? הרי יש צדיק ורע לו, אז מה זה דרך חסידיו ישמור? אז אפשר לומר שהכוונה היא, הוא עוזר להם לשמור את הדרך. זה לא שהוא שומר את הדרך שלא יהיה להם קשיים. זה שהאדם רוצה להיות עובד השם. אז מצד אחד יש לו קשיים, מצד שני, הקדוש ברוך הוא בכל זאת שולח לו את העזרה בדרך. ופה זה תלוי בבחירה של האדם אם הוא יראה את זה או לא. זה העניין של הבשמים של יוסף. אתה מכיר את האבות על הבשמים של יוסף? יוסף נמכר כעבד. למה הוא צריך בשמים? מה רש"י אומר? שלא יסבול אותו צדיק מריח האורות. אז אתה שואל את עצמך, רגע, הוא הולך למחר למשכב זכור, הוא נמכר למצרים ארום להיות עבד בעבדות הכי שפלה שיש בעולם. אכפת לו שיש לו בשמים על המרכבה? זה מה שמעניין אותו עכשיו? הוא יושב שם ארום וברור לו לאן מוכרים אותו. אבל יש בשמים, והבשמים הם כי הקדוש ברוך הוא אומר שלא יסבול אותו צדיק מריח האורות. מהי היי? תשובה, בכל קושי שיש לאדם יש גם את הטיפות שהקדוש ברוך הוא מראה לו, אני איתך. אין מציאות שהאדם, השאלה אם האדם מוכן לראות את זה. כשיוסף יושב שם, אז זה לא מה שמעניין אותו הבשמים, אבל הבשמים הם שם להראות לו, יש מדידה מדויקת לכל פסיעה שלך ולכל רגע של סבל. זה הכל מדוד, ולא הגיע לך להיות עם אורות, הגיע לך להיות עם סמים. אז כן הגיע לך להיות ארום, כן הגיע לך להימחר למצרים, אבל לא הגיע לך לסבול מערך. ואם האדם רק מסתכל, אז בכל הקשיים הוא יוכל לראות גם את זה. אני צריך...